ועכשיו אנחנו עם דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ופסיכותרפיסטית. ערב טוב לך, קרן.
ערב טוב, יהודית. תודה שהזמנתם אותי.
ותודה רבה שאת איתנו. עדת, כמי שעוסקת לא מעט בפסיכולוגיה, בחשיבה חיובית, לדעת את נפש האדם, אז נדמה לי שמאז השבעה באוקטובר, כל תחומי הידע האלה זה על סטרואידים.
כן.
ועל זה בדיוק אנחנו נשמח מאוד לדבר איתך. אז אולי נתחיל, אם יש לך קווים לדמותה של התקופה הזו, מנקודת המבט המיוחדת שלך.
כן. אני יכולה להגיד לך שגם אני, גם כפסיכותרפיסטית וגם כמי שטיפלה בכמה וכמה ניצולים מהטבח הנוראי שהתרחש בשבעה באוקטובר, גם אני חוויתי ועדיין חווה סטרס בעצימות מאוד גבוהה, לא ישנתי כמה לילות טובים, וגם חוויתי ממש התקף חרדה, אחד לפחות שאני יכולה להצביע עליו כעל התקף. אני חושבת שהידיעה שיש לנו לגבי העובדה שהעתיד הוא בלתי נשלט, הוא לא ודאי, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו חסרי אונים בתוכו, התממשה, ואין מוחשית ממנה לנגד עינינו בתקופה הזו. אנחנו תמיד יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה מגילאים מאוד צעירים, כי המוח שלנו מעניק לנו תודעה מאוד משוכללת, ואיתה הידע שאנחנו זמניים. אנחנו כנראה הייצור היחידי שמודע לזמניותו, וגם לגבי באמת העובדה שאין לנו בהכרח שליטה, ודאות או מסוגלות, אבל יש הבדל בין לדעת את זה לבין לחוות את זה. ובאיזשהו אופן זה נוגד ממש את הכוחות הפנימיים שאמונים על היצר ההישרדותי שלנו. זה מציף, זה מבלבל, זה סודק את הקרקע ממש מתחת לרגלינו, והחדשות הטובות שיש מה לעשות עם זה.
אוקיי. זוהי בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים איתך. כי קורבנות זו לא תוכנית עבודה. ובאמת שאלת השאלות. אבל לפני שאנחנו ניגש לאיך מתמודדים, שזה באמת לב השיחה איתך, האם את יכולה להסביר קצת תקופה כזו? אם את יכולה לתאר מה היא באמת עושה למוח שלנו, לתודעה, כן, שלנו, כאילו, איך זה נראה?
כן, אז אני אומר כך, כמו הרבה מאוד בעלי חיים, הרבה יונקים, אנחנו קודם כל מתוכנתים כדי לחשוף ולאתר סכנות. פעם כשגרנו במערות והסכנות היו בכל מקום, החל מחיות טרף, החץ וקשת של השבט השכן ופגעי מזג אוויר, אז הסכנות היו הרבה יותר קונקרטיות, וקודם כל אנחנו נדרשים לתת את כל המשאבים ותשומת הלב אליהן. היום, ואני כרגע מדברת גם עוד לפני השבעה באוקטובר, אנחנו חיים בעולם עדיין שיש בו יותר מדי אלימות, כל אלימות היא מיותרת, אבל הוא הרבה יותר סטרילי. אז אנחנו יכולים לפתח אומנות, ואנחנו יכולים לפתח טכנולוגיות, והמוח יכול להשקיע די בקלות ביום יום את המשאבים שלו, בכתיבה ובעבודה ובתכנות ובכל דבר שעולה על דעתנו. אבל ברגע שמתרחש אירוע...
אז בעצם מה שאת אומרת זה שבכל התקופה המודרנית, המוח פינה משאבים לאסקפיזם?
לגמרי, לחלוטין. אנחנו חיים היום, אני יודעת שזה קצת אבסורדי, ואולי אפילו, כן, קצת דוקר לומר את זה בעיתוי הזה, אבל אם אנחנו כן מסתכלים על העולם המערבי ואנחנו חלק ממנו, היום אני, כן, אפשר גם לדבר על זה, בהחלט, אנחנו כבר הרבה יותר מוגנים מפעם, אנחנו חיים בבתים, יש לנו מזגנים לחימום, לקירור, אנחנו הרבה פחות אלימים, מתרחשות הרבה פחות מלחמות, וכן, והמוח יכול לפנות המון המון משאבים ותשומת לב למה שנקרא מותרות. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הרבה מעבר לכבוש טריטוריה, להעמיד צאצאים, ולהזין את עצמנו בחלבונים ומינרלים. אנחנו מפתחים חיים שלמים ואנחנו גם זקוקים להם. אנחנו זקוקים לתכלית כדי לחיות. זה לא מספיק לנו בעצם לייצר ולממש יצרים הישרדותיים מאוד ראשוניים. אבל, וזה אבל גדול לשאלתך, אחרי השבעה באוקטובר, וזה קורה לנו פה בבית, זה קורה מאוד ליד הבית, גם מרחק של שעה, שעתיים, שלוש וארבע מהבית, זה עדיין בבית. אני בהחלט חושבת שמשהו בתודעה של כולנו, במידה כזו או אחרת, תלוי איפה היינו כמובן, למה נחשפנו וכו', משהו השתנה. פתאום האיום ההישרדותי הזה הופך להיות הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר נגיש. אני גם אומר, מבלי להיכנס לרזולוציות גבוהות יותר מדי, שהטבח שהתרחש בשבעה באוקטובר ובמרכאות כפולות ומכופלות, היצירתיות הבלתי נסבלת והאכזרית שהתקיימו בו, זה מוסיף על הבעתה, על תחושת חוסר השליטה, חוסר העונים וחוסר הוודאות. עכשיו, השלשה הזאת בתוך המוח יוצרת סוג של תסריט אימה. אנחנו בעגה המקצועית קוראים לזה חטיפת אמיגדלה. אמיגדלה זה איזשהו מבנה שיש לנו במוח, ששחר מערכת הרגש, והוא בגדול אמון על הרבה מאוד דברים, אבל אני רגע אדגיש את תפקידו העיקרי בהקשר הזה. האמיגדלה זה מבנה שנמצא בשני צידי המוח, השמאלי והימני, והוא אמון על היכולת שלנו לפרש גירוי או כל סיטואציה כמסוכן ומאיים ולהתייחס לזה. זה קורה כל הזמן, הוא כל הזמן אמון על זה, בלי שנרגיש בכלל, גם שאנחנו נכנסות לבית הבטוח שלנו, אבל כרגע הוא יכול לעבוד שעות נוספות. וברגע שהוא עובד שעות נוספות, הוא משבש פעילות עצבית בהרבה מאוד חלקים במוח.
וזה בדיוק המקום, אחרי שטיפסנו עם תרחיש האימה עד השיא, עד הפסגה, אז עכשיו אנחנו נדבר על מה אנחנו יכולים לעשות, על מנת להתמודד עם החרדה הזו שמציפה את כולם בעוצמות כאלה ואחרות.
כן. אז אני אגיד לך מה יהודית, החדשות הטובות הן, זה שהמוח הוא רקמה עצבית שכוללת מיליארדי נוירונים, מאוד משוכללת, וחלק מהשכלול שלה ומהעוצמה שלה זה שהיא פלסטית. המוח שלנו הוא איבר לומד, הוא איבר פלסטי, הוא כל הזמן מראה לנו שהוא משתנה, וזה הבסיס גם לדבר הזה שקוראים לו טיפול. טיפול רגשי, למעשה, אם הוא מוצלח, הוא ממש יכול לשנות את המוח, את הקשרים בתוך המוח, ולטפל בחרדות, וגם בחרדות שנוצרו כתוצאה מהשבעה באוקטובר, זה בהחלט אפשרי, זה לא קל, זה לא קורה תוך יום, וגם לא תוך יומיים, אבל זה בהחלט משהו שהוא אפשרי. כל אחד יכול לבחור כמובן את הטיפול המתאים לו, המדויק לו, וכל אחד יש את החיבורים שלו כמובן, לסוג כזה או אחר של טיפול. אבל אני כן אומר משהו שהוא כללי. כדי לטפל בחרדות, כדי לטפל במצוקה שחרדות יוצרות, יש לפגוש בה. בכלל כדי לטפל במצוקה צריך לפגוש בה, למרות שהאינסטינקט שלנו זה להימלט ממנה, להתכחש לה, להוקיע אותה מתוכנו, אנחנו צריכים ללמוד בהדרגה, באופן מאוד מבוקר והדרגתי, עדיף עם איש מקצוע, לפגוש בהדרגה את האימה שכל כך מטלטלת אותנו, הופכת אותנו למבולבלים, חסרי מיקוד, עם זיכרון פתאום מבולבל ולא נגיש, ועוד ועוד, רשימת המקולת היא ארוכה. אז כדי להתמודד עם חרדה, אנחנו צריכים לפגוש בה. זה יכול להיות טיפול פסיכודינמי, זה יכול להיות טיפול מסוג ה-CBT, שזה ממש חשיפה הדרגתית, וזה מה שעשינו, דרך אגב, הרבה מאוד מטפלים עשו, עם אנשים שנחשפו ממש באופן ישיר לזוועות של השיבה באוקטובר. זה אחד מהעקרונות לטיפול, למשל, בטראומה או בפוסט-טראומה. חשיפה הדרגתית עם האימה שכל כך מטלטלת אותנו, זה מנרמל אותה. זה הופך אותנו למסוגלים יותר, לבעלי משאבים בכאן ועכשיו. וזה ממש יכול לשנות את המוח, להוריד את אותה שערה עצבית שקיימת באותו מבנה שדיברתי עליו קודם, ולאפשר לנו חזרה הדרגתית, כדי להשתמש באמת בכל היכולות והמיומנויות שלנו. עכשיו אני אגיד עוד דבר, אם יורשה לי ככה עוד מילה להשחיל.
כן, אבל אם אפשר לפני העוד מילה, את יכולה לתת משהו פרקטי למי ששומע אותנו ועוד לא התחיל או התחיל הטיפול, ומרגישים את המועקה הזו. אז את יכולה לתת משהו פרקטי?
כן. אני יכולה לתת שתי עצות, שוב, זה לא פותר, זה לא קסם, כן? אבל זה בהחלט יכול להקל בחלק ניכר מהמקרים. הדבר הראשון יישמע קצת מוזר, אבל כשהמוח מרגיש שהוא בחרדה, הוא מגיב כאילו יש נמר לפנינו, אוקיי? המגדלה הזו לא למדה להבחין בין נמר לבין הפחד שלנו ממה יהיה, מאי ודאות או מחוסר שליטה. ואחד הדברים שמתרחשים זה שאנחנו הרבה פעמים חשים ביובש בפה. בכלל אנחנו חשים בהרבה מאוד דברים גם ביובש בפה. אחד הדברים שאפשר לעשות זה ממש למלא את הפה שלנו ברוק. אולי זה נשמע לא אסתטי במיוחד, וטוב שאני לא יכולה להדגים את זה, אבל זה ממש אחד הדברים שיכול לשדר למוח, אם אנחנו עושים את זה באופן מלאכותי, שרמת הסטרס שלנו קצת כן. ירדה. זה דבר אחד, ושוב, זה מאוד מאוד כן. רגעים.
והאחרון?
והדבר הנוסף זה תרגיל שאנחנו קוראים לו אפקט הפרפר, אז תדמיינו שאתם יושבים או שוכבים, כתפיים שמוטות, כמובן גוף רפוי, רגליים רפויות, אתם מכניסים אוויר דרך האף, כאילו אתם שואפים פרח, כן? איזה ריח שכזה, משהו כזה, ומוציאים את האוויר מהפה באופן מאוד הדרגתי, כאילו אתם נושפים על נר של יום הולדת, ותוך כדי זה שמים את הידיים בהצלבה, את כפות הידיים על הזרועות, ומתחילים לתופף כל פעם עם יד אחת על הזרוע בקצב של שניות.
כן.
אחת, שתיים. אחת, שתיים, וכך לפחות 3 דקות. הגירוי הדו-צידי הזה, יש לו ממש השפעות על המוח שלנו, הוא יכול בתרגול עקבי, אוקיי? כן. לא פעם כן, פעם לא. אפילו יומיומי, ממש להוריד פעילות באזורי יפה. סטרס, וזה יכול להיות נחמד.
דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ופסיכותרפיסטית, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
ושיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
כן, לכולנו.